אנחנו ממשיכים במסכת סנהדרין דף ו עמוד ב למטה. כן, אז איפה זה?
ליבה בעיה,
כן. אז זה, דרכתי השם, אמר רב משאר שיהיה, זה מלמטה לספור 2, 4, 6, 8, 11 שורות. אמר רב משאר שיהיה, הנושא דואג ואחיתופל, כלומר, סליחה, זה לא אותו דבר. דבר, ובכן, זה כובר עמוד בית, זה לא פה, אלא זה פה. כן? אמר רב משאר שיהיה, דואג ואחיתופל להבו סברי שמעתה. כלומר, אנחנו מדברים פה על המתנגדים של דוד, גם מדרשים מלאים מזה שהם תלמידי חכמים אבל רשעים. רב משאר שיהיה אומר, דואג ואחיתופל להבו סברי שמעתה. הוא בא להתנגד לכל הפרשנות הזאת. הוא אומר, מה פתאום, הם היו עמי הארצות, וכי יעלה על דעתך שאנשים רעים כאלה יהיו תלמידי חכמים? מה שאפשר להבין, נגיד, המשתמע מן הדעה של רב משאר שיהיה, זה שהרשעים הם גם אידיוטים.
לא ייתכן שאדם שלמד תורה יהיה רשע.
משהו כזה. כלומר, אל תיתן לו כל כך הרבה. זה מזכיר מהם הביקורת שיפנו כלפי הרב קוק, חוגים מסוימים, כשהוא אמר פעם, הוא כתב במאמר דרך התחייה, דברים שמראים את מדרגתו של ישו. הוא אמר שלישו הייתה אזרחה נפשית גדולה. אחר הוא הוסיף, והיא הביאה את כל הדבקים בו לאבדון עולם. הוא וכל הדבקים בו וכל השיטה שלו. אבל הוא התחיל בזה שהייתה לו אזרחה נפשית גדולה, ואז אנשים כתבו אליו, איך אתה משבח וכו', איך זה יכול להיות? לא שיבחתי. הוא עונה במכתב, אני רק הסברתי מה כוחו. והוא מוסיף, כך היה דרכם של כל גדולי ישראל, שמעולם לא זלזלו במתנגדים לנו, אלא עד רמה הראו עד כמה הם גדולים, עד כמה, ואז מפילים אותם עד באר שחת, כמו שכתוב, אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים כנך, משם הורידך נאום השם. כלומר, זה לא חוכמה להגיד הוא אידיוט, הוא לא שווה, הוא לא מבין כלום. להגיד, לא, אנחנו מבינים, השיטה הזאת היא עמוקה, יש לה היגיון, יש לה יסוד, וזה, ואף על פי כן אנחנו מתנגדים. מדוע זה חשוב מבחינה פדגוגית? בגלל שאם אתה מלמד שאלה שסוברים שלא כדעת התורה, זה מתוך טיפשות, הרי מהר מאוד יתברר לך שזה לא נכון. אתה תראה שגם הם חכמים. ולכן האדם יחשוב שדחייתם זה בגלל שאנחנו חכמים והם טיפשים. ברגע שיתבהר לו שהם חכמים, לא יהיה לו כוח לעמוד. לכן אומר הרב, לא, עד רבה, תדע מי הם. אבל בכן אנחנו מתנגדים. למשל, בלעם, הרשע, חז"ל אמרו שהיה גדול ממשה בנבואה. נו, אם אפשר להגיד על מישהו שהיה גדול ממשה בנבואה, ואף על פי כן נפסול אותו, אז זה סימן שאנחנו לא צריכים לפחד מזה לגבי כל אדם אחר.
זה אומר שגם חז"ל מתכוונים ברצינות גדול ממשה, או שהם אומרים... ואפילו אם הוא גדול
ממשה, תוכל לפרש ככה, תוכל לפרש ככה.
יש לזה מקום לפרש ככה?
יש מקום לפרש ככה, אבל זה לא משנה. חז"ל לא פחדו מהסגנון הזה.
כי כתוב את בלעם הקוסם, אבל...
טוב, זה הגמרא שאלה את זה לפני כן. אתה לא זוכר מה הייתה השאלה? יש הגמרא שאלה את זה? תחילתו נביא, סופו קוסם.
יש מימד של קוסמות
בנבואה שלו. טוב. על כל פנים, רב משאר שיהיה, הוא חושב לכאורה כמו מתנגדי הרב קוק, כן? הוא אומר, דואג ואחיתופל, לא אבו סב רשימה, אתה, הם לא יודעים ללמוד בכלל. מה, תקיפלה מרזוטה? זה לא יכול להיות. מן דכתיב ב, אלה כתוב עליהם, איה סופר, איה שוקל, איה סופר את המגדלים, שלמדנו מזה שהם היו בקיאים בכל התורה כולה. ואת אמר, לא אבו סב רשימה, אתה? ואתה אומר שהם לא ידעו ללמוד? זה לא יכול להיות. אלא, עכשיו מה זה אלא? האם הכוונה שלזה התכוון רב משאר שיהיה, או זה מה שצריך לתקן? גם שרואים פסקי הלכה, לפעמים יש מקום עכשיו, כן, רואים איך שהוא פוסק, הוא קרא בשולחן ערוך, הוא קרא בזה, קרא בזה וזה, יש הוכחות לכאן, הוכחות לשם, אפשר להכריע. יש פיתוי כזה, כל אחד חושב שהוא יכול לפסוק הלכה. כן, זה לא נכון, צריך סוד השם יראה בזה. ולכן כיוון שהם לא היו יראי השם, אז הם גם לא פסקו הלכה על איבד
יצחק. כלומר שיש אפשרות תיאורטית לתאר את השבע ב-150 פעמים, אבל אם הוא לא יודע להגיד לספר גם אז בשבע,
כן כן בדיוק מעניין. יש,
אז למשל זה קושר אינטלקטואלי,
זה קשור גם לירה שמיים. לא, גם יראי השם, גם ודאי. מה, אם הוא טיפש, לא אמר את חסיד, אין בור ירא חטא.
לטהר את השרץ ב-150 טעמים, יכול להיות טיפש?
לא. זהו, אבל כדי להיות תלמיד חכם, הוא צריך גם להיות עם כישרון אינטלקטואלי, וגם ירא שמיים. אם הוא לא ירא שמיים, זה לא ירא. זה קרא, סוד השם יראיו ובריתו להודיעם. יש ברבי נחמן ברסלב מסביר מה זה צדיק ורע לו ומה זה צדיק וטוב לו. יש על זה פרשנות שלמה, אבל הוא מסביר צדיק ורע לו זה צדיק שאין הלכה כמותו. הוא צדיק, אבל ההלכה המקובלת על הציבור שבתוכו הוא חי, הוא פועל, זאת הלכה אחרת, אין הלכה כמותו. מה זה אין הלכה כמותו? זה לא שהוא לא צודק, הוא לא צודק בדור הזה, אז זה צדיק שרע לו. זה צדיק וטוב לו, זה צדיק שהלכה כמותו. אבל מעניין, זה שיהיה צדיק שאין הלכה כמותו, למה אין הלכה כמותו? או שהייתה פעם כמותו. זאת אומרת, הוא איננו יודע לחיות בדור שלו, הוא איננו רואה את יד השם לפי המשוואות של הדור שלו. אז יש פה חטא מסוים.
של מי החטא?
של הצדיק הזה. שהוא איננו מותאם. ייתכן זה לא דווקא חטא, זה פספוס. האישיות שלו לא מתאימה לדור כזה. כן? החטא. הוא לא מתאים לדור כזה.
הוא לא אשם.
או שכן או
שלא.
רבי שמעון בר יוחאי. כן, אפשר לומר. לעולם יהיה אדם נוח כהלל ולא קפדן כשמאי. איזה ביקורת חריפה על שמאי. זה ביקורת על שמאי? זה לא יכול להיות. מה? לא, זה ביקורת על מי שרוצה להיות כשמאי. כלומר, שמאי זה בסדר גמור להיות כמו שמאי. להיות שמאי זה טוב מאוד. אבל אם אתה רוצה להיות כ, אז תהיה כהלל, לא כשמאי. שמאי לא ניתן לחיקוי. אבל הלל ניתן לחיקוי. הלל זה מתאים לדור. זה מתאים לכולם. אבל שמאי זה צדיק שאין הלכה כמותו. מפני שהוא אבסולוטי, הוא מתאים רק לעצמו. הוא שם, כן?
זאת רק שמאי יכול להיות כמו שמאי.
זהו, רק שמאי יכול להיות שמאי.
שמאי.
כן. אז אם אתה גם שמאי, אז תמשיך. אבל אם אתה כ, אז אל תהיה כהלל. אל תהיה כשמאי, תהיה כהלל. זה לא נתן לחיקוי.
מה שאני מבין מהרב, שההלכה
הזו אולי
משתמשת
כאילו? ודאי. מה זה לא שוקל? אשר יהיה בהם מהם, כן, ודאי. פוסקים הלכות. לפי חכמי הדור. אם תגיד, לפני 5 דורות פסקו ככה, אז מה? אבל היום לא פסקים ככה. אז הלכה כמו חכמי הדור. כן. אם כן, אפשר לומר שהם היו כאלה שאין הלכה כמותם. אבל האם אפשר להגיד עליהם שהם צדיק שאין הלכה כמותו? אפשר להגיד שהם רשע שאין הלכה כמותו. הרב יחיד השואל רשעים הלכות, אז זה מסביר רבי נחמן ברסלב. יש רשע וטוב לו, יש רשע ורע לו. רשע וטוב לו זה רשע שגר בשכנותו של צדיק שהלכה כמותו. אז טוב לו.
רשע שטוב לו.
כן, רשע וטוב לו זה רשע שחי בשכנותו של צדיק שהלכה כמותו.
מה קורה שחי בשכנותו? כלומר שהפסקי פסקי הלכות שהוא מקבל הוא מאותו צדיק.
לא, הוא רשע, אבל יש לו סיכוי לחזור בתשובה, כי הצדיק שהוא מכיר זה צדיק שלך כמותו, זה צדיק שמבין את הדור. מה זה צדיק שההיסטוריה עוברת דרכו. ויש רשע ורע לו. לא רק שהוא רשע, אלא הצדיקים שהוא מכיר זה צדיקים כאלה שאין לך כמותם, זה בכלל לא ניתן לו חשק לחזור בתשובה. אם אתה מבין למה אני לא רומז.
רשע שטוב לו זה רשע שחי על יד צדיק שהולך בדרך הרשע?
לא. שמבין את הדור, זאת אומרת שהלכה כמותו, הוא יודע מה מתאים בדור הזה. לכן, לרשע הזה יש סיכוי לחזור בתשובה.
למה לרשע?
או יותר טוב אפילו. אם הרשע הזה יחזור בתשובה, הוא יהיה רשע וטוב לו. הוא יהיה צדיק וטוב לו. אבל אם הרשע ורע לו יחזור בתשובה, למה הוא יחזור להיות? לצדיק ורע לו. יחזור בתשובה, להיות צדיק שאין לך כמותו. אוי ואבוי. אז זה הכוונה. דואג ואחיתופל, הם רשעים, ולא עוד, אלא שהם חיים בשכנותו של צדיק שאין לך כמותו. מי הצדיק הזה ביחס לדואג? שאול, שאין לך כמותו. אחיתופל כאבשלום. מצד מה? לא כתוב על אבשלום שאין לו חלק בעולם הבא. על אחיתופל כן. מצד, הוא מגן על שיטה שאינה להלכה.
אבשלום הוא מבחינת רוצח, לא?
מי?
אבשלום.
הוא מורד במלכות. הוא לא הרג אף אחד.
ועם זה, עם אמנון?
הוא לא הרג את אמנון. הוא הרג את אמנון, נכון.
זה חלקיים.
לא,
לא, שם היה, זה היה טריק שלו, לא?
לא, לא, לא.
זה היה טריק שלו, שהוא תכנן את העניינים שם.
זה שני דברים נפרדים, המרד בדוד.
אמר רבי עמי, לא מת דואג עד ששכח תלמודו, שנאמר, הוא ימות באל מוסר וברוב יבלתו ישגה.
זה תהיה שיטה שלא יכול להיות שצדיק, שחכם.
לא, זה משהו אחר. זה מצד שדווקא הוא כן חכם. אבל הוא מוכרח לשכוח תלמודו אם הוא מרשיע. יש לנו כלל, חכם זה חכם וצדיק. יש ספר שלם שכתב אותו הרב נפתלי הרץ וייזל. הרב נפתלי הרץ וייזל, אתה יודע מי זה? מי זה? זה תלמיד של הרב משה מנדלסון מדסוי. בקיצור, מנדלסון המפורסם, כן? הפילוסוף. היה לו תלמיד בשם הרב נפתלי הרץ וייזל, שהיה צדיק גדול, חסיד ממש, שגם כמובן עורר עליו את חמתם של כל הרבנים, כי הוא אמר שצריך ללמוד לימודי חול. הדבר הזה הוא פשוט סקנדל. אבל כל פנים הוא כתב גם ספר נפלא על מידות, ספר המידות, והוא גם כתב, הוא כתב הפירוש של התורה ועוד הרבה דברים. הוא גם כתב ספר נקרא בשם גן נעול, שבו הוא מוכיח, כל הנושא של הספר זה דבר אחד, להראות שכל מקום בתנ"ך שבו כתוב חכם, זה חכם וצדיק. אין בתנ"ך חכם סתם, שאיננו צדיק. הוא חכם וצדיק.
אדם יכול להיות צדיק ולא חכם?
זה כן. אבל הוא לא יכול להיקרא חכם אם איננו צדיק, לפי המושגים של התנ"ך. לכן למשל בעברית של חז"ל, חכמים נקראים בשם חברים, יש חבר והמערב. לכאורה ההגדרה הזאת איננה כל כך מובנת, בגלל שחבר והמערב זה הלכה, זה מי שהמערב, זה מי שחשוד שהוא לא מפריש תרומות ומעשרות כמו שצריך, והחבר איננו חשוד על זה. אם כן, ההבחנה היא הבחנה מוסרית, מי גוזל את הכהן ומי לא גוזל את הכהן, נכון? זאת הבחנה מוסרית, לא הבחנה שכלית. אז למה החכמים נקראים חברים? אז כנראה שבישראל יש קשר עצמותי בין החוכמה לבין המוסר. ולכן, אם יש חכם שהרשיע, מוכרח לשכוח תלמודו. יש ביטוי בזוהר, שכינתה לשריה באתר פגים. אין השכינה שורה במקום פגום. למה כל דבר אתה חייב לטייח?
מכאן נורד מסקנה שבן אדם שהוא לא שומר מצוות, הוא לא יכול לנגוע בכלל בדברים הקשורים לקודש, נכון? זאת אומרת שבן אדם לא יכול לכתוב ספר על קבלה אם הוא לא שומר מצוות.
אתה דיברת שני דברים, אני אתקן אותך. אדם שאיננו מוסרי איננו יכול לגעת בעניין הקדושה, וגם ואם הוא יהיה מוסרי, אז גם אם הוא לא שומר מצוות יש לו קצת שייכות לזה, אבל הוא צריך להיות מוסרי. קבלה זה קודשי קודשים, זה צריך להיות גם שומר מצוות, נכון?
יש פרופסור מאוניברסיטה, אני לא רוצה להזכיר שמו, כן?
סולד.
כן, נניח.
או תשבי.
אז שכותב על דברים האלה, הוא בעצם לא יודע על מה הוא כותב, משום שאם הוא לא שומע מצוות,
אז אחד מהם, משני אלה שהזכרת, היה לו כנות להודות בזה. זה שולם. בספרו זרמי הקבלה, אני לא זוכר קוראים לזה בעברית. באנגלית, major trends in mysticism. Jewish mysticism. מה? משהו כזה. היה ספר הידוע של שולם על הקבלה. אז שם הוא כותב שבעצם הוא לא חווה את החוויה שהמקובל חווה. אבל הוא יכול להגיד, הוא רק יכול לכתוב מה שהמקובלים אומרים על זה. כלומר הוא היסטוריון. כהיסטוריון הוא כותב, והוא יכול. כל הזמן שהוא מודה שהוא רק היסטוריון של הקבלה, זה בסדר. והרגע שהוא טוען שהוא גם מפרש, ובאיזשהו שלב הוא התחיל כבר לראות את עצמו בתור שכזה, בתור האדמור של האוניברסיטה. כן? אז זה כבר לא בסדר. ואז הייתה על זה מחלוקת בין הנזיר לבין הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה פעם אחת הוזמן לכנס שבו היה גרשם שולם, שם את הכובע מול פניו כדי לא לראות, לא להסתכל בפניו של אדם רשע. לא, הוא הלך לשם כי זה היה לכבודו של הנזיר. מה? יתוב שאין מסתכלים בפניו של אדם רשע. זה גמרא במסכת מגילה.
מה אתה מתכנן?
הוא לא דיבר שם, הוא לא הוזמן לדבר שם. כן?
אז מה המחלוקת שהייתה?
והנזיר דווקא היה מסנפט, הוא אומר שהוא מבין. ובעותק של כל הנבואה, הספר של הנזיר, שנמצא בבית של הרב צבי יהודה, אז אין שום הערות של הרב צבי יהודה, חוץ מאשר בארבע מקומות, שהם ארבעת המקומות שבהם הנזיר מצטט את גרשם שולם, ובכל ארבעת המקומות זה אותה הערה. אותו המתפאר שהוא כופר בתורת משה. כי הוא אמר פעם אל תחשבו שאני מאמין בתורה מן השמיים וכו'. אז הוא אומר אותו המתפאר שהוא כופר בתורת משה. מה?
כופר
בתורת משה ולהאמין בתורה מן השמיים. אמר רבי עמי לומד דואג עד ששכח תלמודו, שנאמר מה משהו שמתפתח? מה?
לא רוצים את משה, וישר משה לדברי העם אל השם.
בסוף מה הקדוש ברוך הוא גילה להם? שתורת משה זה תורתו. לבעבור ישמע העם בדברי עמה, וגם בחי אמינו לעולם. אוקיי? לכן אנחנו לא אומרים תורת השם, אנחנו אומרים תורת משה. זכו תורת משה.
תשובה, אבל זה העם.
העם חשב ככה. העם חשב לחלק בין תורת משה לתורת השם. תסתכל למשל בעמוד הראשון של פירוש העמק דבר של הנציב. אז כתוב שם, ספר תורת אלוהים עם תרגום אונקלוס פירוש רש"י. זה יוצא דופן. אפשר לומר תורת משה. כן, משה זה אותיות השם.
משה זה אותיות השם?
סליחה? אז זה שכח קצת מתלמודו. מה זה שני עד כמה שכח? למה זה מפריע לך להגיד שהוא שכח לגמרי?
זה
מפריע לי
בגלל שזה אומר שזה
לא מוסרי. כן, אבל התורה מתנקמת. כלומר, כי התורה היא מן העליונים. אז היא נוקמת במי שעוסק בה שלא בידיים טהורות. יש אנשים שיודעים, אבל לא שמבינים. כלומר, אין לו תלמודו בידו. אפשר גם להגיד, אבל אני חושב שזה גם נכון, גם יכול להיות כפשוטו. זאת אומרת שאם יש רשעות שמתלווה ללימוד הזה, אז היא לא ראויה לאיש הזה. התורה לא ראויה לאיש הזה. הצדקות, יראת שמיים, סוד השם יראה.
זה מידת הרחמים הזו, לא מדועת עד ששכח תלמודו. אם הוא יבוא עם תלמודו בידו למעלה, יגיד לו, כזה, תלמודך
ויפה ככה יחסה,
כן.
יזכירו
לו תלמודו מידו, ואז
יצאה
מהארץ,
ואתם
בעיה.
זה
טוב מזכיר מה שמשה רבנו רצה להיכנס לארץ כמו כלב. כן, יש מדרש כזה. שהוא אמר, אתה לא רוצה שאני אכנס לארץ, תכניס אותי כמו כלב.
למה אמרת שמשה זה...
אתם יודעים יותר מדי.
שכחת את השם שלך.
שמשה זה אותיות השם?
כן, השם, משה. השם, משה. הוא הכלי. שנאמר, הוא ימות בן מוסר ובו בבעלתו ישגה. רב אמר, מצטרע, שנאמר, עצמת כל זונה ממך. כתיב התם, מה זה, איך יודעים שזה צרע, זה עצמת? כתיב התם לצמיתות, ומתרגמינן לחלוטין, וצנן אין בין מוסגר ומוחלט, אלא פריאה ופרימה, שזה לשון, מוסגר ומוחלט זה שני סוגיהם מצורעים. מוסגר זה שבעה ימים ראשונים, מוחלט זה, זה שבעת הימים השניים, אם כן, מוחלט זה לשון צרעת, וצמיתות מתרגמינן לחלוטין, עצמת, אם כן, זה לשון צרעת. הבנתם? אותו רכם. עצמת כל זונה ממך. כתוב כך, דואג הוא מהזונים, כן? עצמת כל זונה ממך. מה זה עצמת? מה עשית לו? אתה בעצם עשית לו מה שכתוב לצמיתות. עצמת משום צמיתות. מה זה צמיתות? לתרגם אונקלוס, לחלוטין. חלוטין זה אחד מלשונות הצרעת. אם כן, עצמת, עשית אותו מצורע. כי המצורע חשוב כמת. טוב, יש פה רמזים כנראה. הרי לצמיתות, מאיפה זה לקוח? כן, מדוע שמה בהלכות יובל. נכון? זאת אומרת, אחרי שבע פעמים, שבע שנים, אז כן אפשר לתקן. הייתכן שגם דואג אפשר לתקן, אבל אחרי הרבה הרבה זמן. את דואג, דואג עצמו, האיש דואג. הוא מקולקל, אבל יש בו כמה דברים קלים. אז היא תוקן אחרי אלפי אלפי שנים.
לא, אתה לא תמצא הרש למישהו צמות, למצורה, למישהו...
לא, 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 לא.
אתה לא מגיע לו.
טוב,
תודה. שרושם שאתם
לא תתנהג עם דייק
של משי,
או שעה וזהו, כפות של משי? וואו, קראת השבוע שעבר פה? ראינו דברים חיים. הנה, אמר רבי יוחנן, שלושה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג. אחד ששכחת לשיקח את מודו, אחד ששרף נשמתו, ואחד שפיזר אפרו בתי כנסיות ובתי מדרשות. בכל זאת, רק אמר רבי יוחנן, דואג ואחיתופל לא ראו זה, דואג בימי שאול ואחיתופל בימי דוד, ואמר רבי יוחנן, דואג ואחיתופל, לא חצו ימיהם. חיו מעט
זמן.
חצי עמוד. תניא נמי אחי, אנשי דמי ומרמה לא יחצו ימיהם, כל שנותה של דואג לא היו אלא 34, ושל אחיתופל אינם אלא 33. לא יודע.
גם ישו 33.
זה למדנו לגבי בלעם, גם כמה, שבלעם נהרג בגיל 33. הסברנו שהגמרא מדברת על ישו. ואמר רבי יוחנן, אתה רואה שזה לא כל כך סימפטי כפדאי. ואמר רבי יוחנן, בתחילה קראה דוד לאחיתופל רבו, ובסוף קראו חברו, ובסוף קראו תלמידו.
מה? זה לא ייתכן.
שמה?
שבלעם ב-33, זה לא ייתכן בכלל,
נכון, זה את ההוכחה שזה לא על בלעם מדבר. זה היה לפני שבועיים למדנו את זה. בהתחילה קראו רבו, ואתה אנוש כערכי אלופים יהודאי, ולבסוף קראו חברו, אשר יחדיו נמתיק סוד, ותלו נלך ברגש. ולבסוף קראו תלמידו, גם איש שלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי. מה זה אוכל לחמי? תלמידי. הגדיל עליי עד מתי?
עד עכשיו.
עד עכשיו.